לכבוד עשרת ימי תשובה והכנה ליום הכיפורים, נדבר על שאלה בנוגע לגמרא ביומה בסוף שלמדתם עכשיו. כתוב במשנה, ורול שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. כך נפסק להלכה שכן ערוך שצריך לפייס את חברו. בחזל כתוב בפירד רב לזר שביום הכיפורים עם ישראל דומים למלאכי השרת, כמו שמלאכי השרת שלום ביניהם, ככה עם ישראל ביום הכיפורים אין מריבות, כולם נמצאים בשלום. אז יש פה, רואים, יש פה עניין של ערב יום כיפור, חוץ מהעניין לרצות את חברו שאני יודע שהוא, שיש לו איזה לב כבד עליי, שפגעתי בו ויש בנו סליחה, יש עניין להרבות בשלום. יום כיפור להיות במצב של שלום, וזה אנחנו דומים למלאכי השרת, ככה משהו מחזר. אז העניין הזה לבקש סליחה ולרצות את חברו, זה חלק מהעניין של להרבות בשלום. להרבות, יש עניין שהם כיפר עם ישראל יהיו בשלום ביחד. ככה זוכים לכפורה המושלמת. כי בהם זה יחפר עליכם. לתאר עשם כל אחד יסייכם. אבל במשנה כתוב שפשוט צריך לרצות את חברו, כי אחרת יום כיפור לא יחפר על העבירות האלה. אדם יכול לעשות תשובה. כמו ש... כאילו הקדוש ברוך הוא אומר... סליחה, אני לא יכול, אני לא, זה לא בידיים שלי, זה תלך לזה שפגעת פה, הוא צריך לסלוח לך, אני, זה לא תלוי בי. אני יכול לעשות תעניות וסיגופים וצומות ותשובה ווידוי לקדוש ברוך הוא, אבל אומר קדוש ברוך הוא, אני לא הכתובת לזה, הכתובת זה הוא.
השמאלנים בארץ לא יודעים מזה. מה? לא יודעים מזה.
עבירות של אדם, חברו, מיום כיפור הם יודעים?
אני כשמעת, לא יודעים.
מיום כיפור הם יודעים?
לא יודע.
עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפור מכפר עד שירצה את חברו. זה כל אחד יודע. אגב, ראיתי חידוש גדול, במלך בידרמן מביא השנה, שזה כתוב במפרשים, אחד הטעמים גם של המצווה לאכול ולשתות בערב יום כיפור, כתוב בגמרא שכשאנשים רעבים, שחסר לאנשים, יש מחסור באוכל, אז אנשים באופן טבעי זה גורם מריבות. כשאנשים אוכלים וסוויים, יותר, ככה טוב, יותר קל להם, יותר קל להם להיות בשלום. שם גבולך שלום, חלב חיטים יסביח, כשאתה שבע, אז יש בגבולך שלום. אז היות שביום הזה עיקר העבודה של ערב יום כיפור זה להרבות בשלום, אז צריך שיהיו סביעים. אז לכן יש מצווה להרבות באכילה ושתייה בערב יום כיפור. פלא. גם זה קשור לעניין של לרצות את חברו, שיהיה שלום ואהבה בין איש לרעהו. אבל יש לחקור. בעיקר החיוב הזה לרצות את חברו. צריך לבקש סליחה מהחבר שפגעתי בו. יש להסתפק, יש פה שני צדדים איך להבין את זה. האם העיקר זה המטרה, להגיע למטרה, לתכלית, שהחבר שלי כבר לא יכעס עליי? כמו שדיברנו, צריך להיות בשלום, אז אני צריך לעשות שהוא יהיה איתי בשלום. היות שפגעתי בו, איך אני אעשה שהוא יהיה איתי בשלום? אני צריך ללכת לבקש ממנו סליחה, כי לשון חזל לרצות את חברו. זה צעד אחד. צעד השני אומר, לא התכלית היא העיקר, אלא עצם הריצוי, עצם הפעולה של בקשת הסליחה היא העיקר. וזה מה שנדרש ממך ככפרה על מה שחטאת בבינו לבין חבר. זה הצורה של הכפרה. איך מתכפר לך חטא של בינו לבין חבר? על ידי שאתה מרצה את חברו. כמו למשל, לדוגמה, רק להבין, וידוי. שבוך הוא לא יודע שאני חטאתי לו? למה לא מספיק שאני אעשה תשובה? בלב אני מתחרט ומקבל לעצמי קבלה גמורה שאני אעשה זו פעם. אומר הרמב״ם, וידוי מעכב את התשובה. זה חלק מהתהליך של התשובה של אדם של הכפרה, אתה צריך להתוודות. תוציא בפה שלך, חטאתי. אגב, ברמב״ם משמע שחלק מהוידוי שמעכב, זה שאתה גם תגיד בפה שאתה לא תשוב לחטא הזה לעולם. וזה, למעשה, לא כל כך כתוב בוידוי שלנו. ראיתי כבר כמדומני שרמש ישתרם בוך מאיר את זה. כדאי להקפיד לפחות פעם אחת במשך יום כיפר. יום כיפר זה הרי חיוב גמור, חיוב דאורייתא להתוודות. לפי הרמב״ם כתוב שהוידוי צריך לכלול גם את החלק של הקבולה בפה, להגיד את זה בפה. זה בסידור לא מופיע.
בכל אחד אחד דבר?
לא, יכול להיות שלא, יכול להיות שלא צריך על כל עבריו. אולי אדם יודע על עבירה מסוימת שהוא חטא בזה, ועל זה הוא בעיקר צריך תשובה, אז יכול להיות שבזה הוא כן צריך, אבל לפחות אחרי כל ההלכת, אחרי כל הרשימה, להגיד, נוסיף איזה פעם אחת, אני מקבל לעצמי שאני לא אשוב לזה אחרי, לילה חטאים לעולם. ככה משהו ברמב"ם, זה עיקר הווידוי. זה דקדוק בהלוכה, החידוש דין. זה לא מופיע, בווידוי שלנו זה אולי ברמז, מה שחוטא זה מוכב, יירוצן, הכתוב, שלא יכתוד, יירצון שלא יכתוד, יכול להיות שזה, אצלנו אשכנזים אומרים יירצון שלא יכתה עוד, יכול להיות, מה שחוטא זה מוכב, יכול להיות שהיירצון שלא יכתה עוד, זה לא קבלה, לא אומרים את זה בסגנון, של אני מקבל על עצמי שלא יחטא כמו שכתוב ברמב"ם. אבל יכול להיות שעצם הדבר שאני אומר, ריבונו של עולם, יהי רצון, הכוונה, אני מקבל על עצמי, ואני מבקש שתעזור לי. מה זה יהי רצון? זה בקשה, לשון של בקשה, אני מבקש שתעזור לי לעמוד בקבלה שלי. יכול להיות שזה, יש לעיין, יכול להיות שבזה יוצאים ידי חובת החלק הזה של הרמב"ם שאומר שצריך גם להגיד בפה שהוא מקבל עליו שהוא לא יחטא עוד. על כל פנים, זה הכל בדרך אגב, להראות דוגמה שייתכן שגם כשאני החיוב הזה לרצות את חברו על חטא שחטאתי כנגדו, הריצוי הזה זה כאין הווידוי כלפי שמיא, הווידוי של שאני צריך לעשות בין אדם לבוקים, זה חלק מהפרוססו של הכפורה שלי. אותו דבר ללכת, אני אגיד לך, פגעתי בך, תסלח לי. עצם זה שאני פונה אליך ומבקש את הסליחה ומזכיר מה שעשיתי לך, זה עצמו,
זה כבר מספיק,
זה הכפרה, זה הצינון שלו. כמובן שאני צריך שהוא, לא, ודאי שאני צריך גם שהוא יסלח לי, זה ודאי שאני צריך. אז כתוב ברמב"ם, יש כללים? שלוש פעמים? צריך להביא שלוש אנשים, שלוש שורות, יש בזה כללים? ודאי שצריך להגיע לתכלית. ודאי שצריך להגיע לתכלית שהוא יסלח לי. אבל האם זה מספיק? רק זה העיקר? וזה מספיק? או שזה חייב לבוא על ידי ריצוי שלי? מה היה נפקמינה? נפקמינה, אם אני יודע שהוא סולח לי, גם בלי שבקר שהוא מסליחה. אני יודע, אני מכיר אותך, שאתה יהודי טוב, יקר, ואתה לא יכל לרצוי, אתה קשה לחוז ולא יכל לרצות. פגעתי בך, נכון, אבל אתה כזה יהודי יקר, כזה יהודי טוב, ואתה אומר תפילו זקו. ועכשיו שמעתי שאצל הספרדים, נכון, אצלי, בקהילה, מיד לפני כל נדרי, הרב עולה לבימה, ואומר, עכשיו, כל אחד יגיד,
מחלנו. מחלנו זה לזה.
מחלנו זה לזה, וכולם אומרים, מחלנו. זה מנהג יפה מאוד. מאוד יפה המנהג הזה. יש.
אתה רוצה רפרזנטור.
לא, זה מנהג יפה מאוד. מחלנו, ואז ניגשים לכל נדרי. אנחנו יש לנו את זה בתפילו זקו, לא כולם אומרים ולא כולם מגיעים לזה. אתם יודעים שהחופץ חיים מאוד השתדל שיהפכו את הסדר של התפילו זקו. בתפילו זקו המקורי, תפילה זקה זה תפילה שאומרים לבד, כל אחד לבד, ומוזכר שם כל מיני סוגי חטאים. ההתחלה של תפילו זקו מדבר על החטאים של בן אדם למקום, ובסוף יש בן אדם לחברו. חפץ חיים דאג לזה שהרבה פעמים יהודים מגיעים, עד שמתחיל כל נדרי אומרים תפילה זקו, אבל לא מספיקים להגיע לחלק של בן אדם ל... אומר חפץ חיים, כל שאר הדברים, ושם בתפילה זקו אומרים, ואני מוחל לכל מי ש... כל אחד אומר שאני מוחל למי שעשה כנגדי משהו. אומר חפץ חיים, כל שאר התפילה זקה, הרי אנחנו אומרים את זה עוד פעם בעל חטא כל כך הרבה פעמים, זה לא כל כך קריטי. אמרנו כבר וידוי פעם אחת עוד בערב יום כיפור. הקריטי, החלק הקריטי של התפילה זקו, זה החלק הזה שכל אחד אומר שהוא מוכל לכל מי שחטא כנגדו והקנית אותו ופגע בו, וזה נשאר בסוף, והרבה פעמים לא מספיק להגיע לזה. אז לכן החפץ חיים נפסה מאוד לשנות שיהפכו את הסדר, ויש מחזורים היום שקיבלו את התקנה הזאת של החפץ חיים והקדימו את החלק של בן אדם לחברו, ששם גם אומרים שאני מוכל, לפני החלק של בן אדם למקום. בכל פנים, השאלה היא, זהו? בפרט בכזה מקום שאני יודע שזה, אני יודע שזה שחטאתי כנגדו יהיה איתי בבית הכנסת, ואני אראה אותו ואני אסתכל עליו, אם הוא יגיד יחד עם כולם מחלנו, אני לא צריך לגשת אליו, לבקש סליחה. או צד השני אומר, זה לא משנה, זה שהוא אומר מחלנו זה לא מספיק, כי אני יודע שאני חטאתי כנגדו, לא, אני לא יודע אם הוא, אני מתאר לעצמי שהוא כן מחל. לא, אני מדבר גם על הצעד שהוא באמת מחל. אבל יכול להיות שחסר פה את החלק הזה שאני אגש אליו לבקש סליחה. זאת חקירה שבצורה הזאת המפורשת מצאתי אותה בספר ספסי צדיק. ספסי צדיק היה הגיס של השפת אמת, מלכת של החידוש הערים, הגיס של הסוסמס, ספר נפלא מאוד. ספסי צדיק היה הרבי מפילץ, והוא בחידושים שלו, במאמרים שלו ליום כיפור באות י"ח, הוא מניח את זה בצריך עיון. יש לעיין בספסי צדיק, בספסי צדיק, אומרים בספסי צדיק, כתב בזה לשונו, יש לעיין, הדה מבואר בשולחן ערוך, שצריך כל אחד לפייס לחברו. אם יודע בחברו שאומר כל לילה שר לי מורי לכל דיצי ארון, זה נוסח מהגמרה, יש את זה גם בריבוין של אילום מודפס בקריאת שמע על המיטה, שר לי מורי לכל דיצי ארון. יש רבן שם הרי נמוכל לכל מי שחיז וקנית אותי או שחתק נגדי בן גופי בן מוני, אומר כל לילה, ואני יודע שהוא אומר את זה. אם יודע בחברו על כורך כבר מחל ולא יצרח לפייסו, הוא עדיין צריך לפייס, כי כל אחד צריך לעשות תיקון בכל יכולתו. אני צריך לעשות את התיקון, מה שאני יכול לעשות אני צריך לעשות, לא לסמוך על זה שהוא אומר ריבוין של אילום או תפילו זקו או אומר מחלנו. עוד פעם, החקירה היא לא האם אני יכול לסמוך על זה שהוא מתכוון בלב שלם או אולי הוא לא מתכוון בלב שלם. זה אם ככה ודאי שאתה צריך לפייס אותי, כי אולי הוא לא מתכוון בלב שלם. אבל אנחנו יוצאים בהנחה שהוא כן מתכוון בלב שלם. הוא נמצא שם בערב יום כיפור בבית הכנסת והרב בעצמו מבקש שכל אחד יגיד מחלנו, ודאי שהוא אומר מחלנו בלב שלם. האם זה מספיק או שבילן שאני חטאתי כנגדו כחלק מהכפור שלי יש גם צורך שאני אעבור את התהליך הזה של ללכת אליו ולפייס אותו. אולי דווקא בגלל שזה קשה, אולי זה גופה. מה אתם אומרים? יש פה שני צדדים? יש פה בעצם שלוש צדדים, שלושה צדדים. יש פה צד שלישי, אולי הוא לא מתכוון בלב שלם כמו שאמרת. על זה אנחנו לא מדברים עכשיו. כי אם יש חשש שהוא לא מתכוון בלב שלם, אז אולי אתה צריך לפייס אותו כדי לוודא שהוא מתכוון בלב שלם. אבל אם כי יש בזה גם כן מה להסתפק, אולי דברים שבלב אינם דברים, דברים שבלב יש לנו כלל בגמרא, דבורים שבלב אינם דבורים. ברגע שהוא אומר בפה מחלנו, אולי בלב הוא מתכוון שהוא לא מחל, אולי דבורים שבלב אינם דבורים. יש כאלה שרוצים לומר שגם כאן חל הכלל הזה שדבורים שבלב, אבל זה לא כזה פשוט, כי ידוע שיש באחרונים שאומרים שדבר שבעיקרו בלב לא אומרים דברים שבלב אין דברים, וזה דבר שבעיקרו בלב, מכילה זה עיקרו בלב. אנחנו גם לזה לא נכנסים. אנחנו נכנסים ברעיון העיקרי, האם מה שמחפר, מה שמספיק לי זה העובדה שהוא באמת לא מקפיד עליי יותר, או שצריך דווקא שזה יבוא על ידי ריצוי שלי, על ידי איזה מעשה של פיוס שבא על ידי ככפרה על מה שפגעתי בו. אז זה מסתפק בזה הספסי צדיק, ו... מובא בזה אמרה יפה, ראיה מאוד נאה של רבי יצחק בלזר, רבי יצחק פטרבורגר, המיד עם הזמן הם הביא בשמו שהוא הביא ראיה לזה מהגמורה בסוף יומה. יש סיפור מפורסם על רב, מכירים את הסיפור עם רב והטבח? רב והטבח, כדאי לראות את הסיפור הזה, נקרא את הסיפור בפנים. הגמרא מספרת שהיה איזה קצב אחד שפגע ברב. רב היה גדול הדור, ואותו חצוף פגע בו. רב אבל מילצה בעד דעות הבכה, חשב רב, אולי הוא יבוא אליי בערב יום כיפור לבקש סליחה. לא אתה לקמי, הטבח לא בא אליו. במה לי יום די כיפורי, אומר ריו, אז רב אמר, איזה לנול לפייס אליי, אז אני אלך להתפייס איתו. פה גבי רבונה, כשרב היה בדרך ללכת להטליס, אז רבונה פוגש אותו. אמר לי, לאיך קוזל מר? אז הרב הולך שואל את הרב, לאיפה הרב הולך? אמר לי, לפיוזי לפלני, אני הולך להתפייס עם הקצב. אז רב הונה אמר, אוזיל אבו למקטל נפשי. רב הולך להרוג את הנפש. רב הולך להרוג את הקצב. עושה הפס, אומר, תראו. אוזל וקום מלווי. הלך רב, נכנס ל... לסוגי, נכנס לסוגי, ונעמד שם ליד הקצב, תחשוב איזה גדלות. והקצב רואה את רב, אבי יוסף וקופולי רישי. אותו קצב בדיוק היה עסוק בלשבור את העצמות של הראש של הבמה, זה העצמות הכי קשות. פתאום אומרים את העיניים ורואה את רב. אומרים את העיניים ורואה את רב, מה אתה עושה פה? אין לי שום דבר איתך. כאילו, אם באת לרמז לי שאני צריך לבקש לך סליחה? שום סליחה. לא חייב לך שום סליחה. הדרגו שלא היה לו, שבטח היה לו עוד הסברים למה רב השם ולמה רב לא היה בסדר. באותו רגע, בעד הדקופולי ראשי בפעם הבאה שהוא
יצא.
דפק על הראש של הבמה כדי לחתוך את העצם, אישתמית גרמו, נשמתה עצם ומחיי בקויי וקטלי. הקטה את הטבח בגורגרת שלו והרגה אותה. עד כאן המייסה נוירו. יצא עצם מהבמה ופגע בגרון של הטבח והוא מת. מת על המקום. זה מה שרבונה אמר. רבונה כבר ידע מראש כנראה שיש פה סיכון גבוה שהקצב לא יפייס את רב, ואז רק יגרום לו למות. אגב, במאמר מוסגר, הגמרא הזאת ידועה שרביצה לבלזר מביא את זה בתור הסבר בכל המהות של הסורס מתשובה, למה הרמב״ם אומר שלאות שבסורס מתשובה הבינונים תלויים בעמדים, אם הם עושים תשובה אז הם נכתבים לחיים, ואם לא חז ושולם להפך. אומר, אז שואלים האחרונים, למה דווקא תשובה? הרי הוא בינוני. אם היה לו עוד זכות אחת אז הוא כבר היה צדיק ונחתם לחיים טובים בראש השנה, אז הוא בינוני, חסר לו עוד איזו זכות אחת שתכריע. אם הוא יעשה עוד זכות אחת בעשרת ימי תשובה אז מספיק, למה דווקא כתוב שצריך לעשות תשובה? כך שואל רבי צלב לעזר, הוא מתרץ על פי הגמורה הזאת. הוא אומר, הרי למה הקצב מת דווקא עכשיו? למה הוא לא מת אתמול ושלשום וחודש קודם? הרי הפגיעה הראשונה שהוא פגע ברב היא מספיק חמורה. פה סך הכל מה הוא אמר? שאין לו מה לבקש סליחה. העיקר הפגיעה הייתה הפגיעה הראשונה. למה עכשיו דווקא הוא מת? רואים שרב בא אליך והיה כל כך קרוב אליך הפוטנציאל להתפייס איתו, הוא כבר התקרב אליך, כבר עשה הכל להביא את המצב הכי קל וקרוב בשבילך שתוכל להתפייס, והיה לך כזה פוטנציאל ביד ואיבדת אותו, איבדת אותו. על זה רואים לעונש עוד יותר מעצם המעשה. המעשה העבירה שהוא עשה כבר היה בעבר, על זה עוד הוא לא קיבל עונש. על מה הוא קיבל עונש? כשהיה לך את הפוטנציאל לתקן את זה כל כך קרוב ופספשת את זה, על זה יש מיד פעולת הדין קשה. אומר רבי צלב לעזר, נו, מגיע סלסים בתשובה שכתוב דירשו השם בימוצוי ראו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא מגיע אליך בעשרת ימי תשובה. זה בדיוק כמו הסיפור הרב והקצב, זה משל למה שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו בעשרת ימי תשובה. אומר רבי צלב לעזר, כל השנה עשינו משהו, הקדוש ברוך הוא חיכה לנו, לא הגענו, אז הוא בא אלינו, נמצא פה, יושב לידו, ואנחנו הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, אנחנו, אין לי שום דבר, מה יש לבקש לך? לומדים קצת הלכות תשובה לרמב"ם, מי יד עולה בדעתנו מה כל אחד אחר צריך לעשות, על מה כל אחד אחר צריך לעשות תשובה. כאן אני דווקא שלא יהיה לו, אני? אומר רבי צלב לעזר, על זה מתעורר חז ושלום מידת הדין, שעל זה אין סליחה ואין כפרה. עכשיו לבינוני מגיע סוס מתשובה והוא לא עושה תשובה, לא יעזור שהוא יוסיף עוד זכות. פה חייב דווקא שהוא יעשה תשובה, כי עצם הדבר שהוא לא עושה תשובה בסוס מתשובה, זה מכריע את הכל. זה כל כך קשה העניין הזה שכשברוך הוא כבר מתקרב אליך ואתה אומר לו, בייש לי מילסה בעד אורך, אין לי מה לעזור שובה, לא יעזור שהוא יוסיף זכויות עכשיו. עכשיו הוא דווקא צריך לעשות תשובה. אם הוא לא עושה תשובה, זה מעורר כזה דין קשה עליו, שלא יעזור לו עכשיו לעשות זכויות. אז מסר מאוד מאוד חריף. הקופונים, ויד עם מוזמני מביא, שרבי יצחק לייבלזר הביא הוכחה מהמייסה הזה, גם לנידון שלנו. למה רב היה צריך ללכת עד הקצב? למה רב היה צריך ללכת עד הקצב? ולפי רב הונה, הוא הלך בדרך, אומר לו, אתה מכניס אותו בסכנת חיים. תשאר בבית. שרב יישאר בבית. ושרב יגיד בכל ליבו, שור לי מולרי. לכל ניציארון, ואיפה ששיפרט? אני מוכל במחילו גמורו לקצב שפגע בי. וגמרנו, שלום על ישראל, מה הוא צריך ללכת אליו? לא שאלה טובה, לא ראיה עצומה? מה רואים מפה? שלא מספיק שהנפגע מוכל בלב שלם. צריך שזה יבוא דווקא על ידי שהוא מבקש סליחה, לכן רב היה צריך ללכת אליו כדי לתת לו הזדמנות לבקש ממנו סליחה. לא ראיה נפלאה? ולהגיד שרב ירגיש בעצמו שהוא לא יצליח למחול בלב שלם אם לא שהוא מבקש מסליחה, אז קשה מאוד לקבל דבר כזה. רב שלט לגמרי ברגשות שלו, ודאי שהוא היה מוחל לו גם ככה. אם הוא הלך עד אליו, זה היה בגלל שזה צורך בעצם הכפורת של הקצב.
הקצב צריך.
זה לא תמיד אם הוא סולח לו. השאלה כאן, אם הקצב צריך ללכת אליו ולבקש ממנו סליחה,
או שמספיק שזה שנפגע עם חל בלב שלם, שבמקרה שלנו זה רב. אז למה הרב צריך ללכת לקצב בערב יום כיפר? זאת אומרת, רב גם כן על הרבה מה לעשות בערב יום כיפור מאשר ללכת לקצב. הוא עשה את זה לזכות את הקצב.
זה התחיל אותו מאוד.
תשאר בבית ותגיד אני מוכל במחילה גמורה, שיגיד מחלנו, שיגיד צמילו זקו, שיגיד שור לי מורי לקצב. מה הוא צריך ללכת אליו? ועוד לפי הביור הקודם שראינו, רק מכניס אותו לסיכון. איך שרב, איך שרבונה בעצמו אומר לו, אתה הולך להרוג אותו.
זה מה שהוא אומר ככה.
לא ראיה, רק ראיה עצומה מאוד. הראיה הזאת מובא בשם רבי יצחק לייבלזר, אבל נמצאת מפורש בפה ליועץ. ראיה זו כבר נמצאת בפה ליועץ בערך תשובה, וזה לא שונו. תקראו את הפה ליועץ יחד איתי, וזה לא שונו. אם צייר, אתה לא במתח? טוב, נגיד לך אחרי זה את המסקנה.
אז תלך לסוד, אז תלך לסוד עכשיו.
מה אתה רוצה?
אין לי, תשאר פה.
אם צייר חברו וחטא כנגדו בין בגופו בין בממונו בין בכבודו, אינו נמחה לו עד שירצהו. ואף אם הנחבל ימחול מעצמו והעביר על מידותיו, וכמנהג העולם שומרים בכל לילה הרי נמוכל וסולח וכולו, לא סגי בהכי. אומר הפל יועץ, לא מספיק. דנהי דמועיל הרבה, זה גם חשוב. דנהי דמועיל הרבה, להועיל זה עוזר כבר, זה עושה הרבה, זה מועיל. אבל כל פנים חיוב הרם יעלי דעיני, שהחיוב מוטל על האדם לעשות את מה שמוטל עליו ולרצות את חברו. אני צריך לעשות את החלק שלי, והחלק שלי זה ללכת ולרצות אותו ולפייס אותו, ולא מספיק שהוא כבר מחל לי קודם. תדע, מביא הפה ליועץ ראיה, דאו מייסי בשעס עובדה דרב, דאו מייסי בשעס עובדה דרב, שהרי בגמור מובא הסיפור של רב דאו ומסדר וממצי נפשי להות הבכה בכל מה ליום מדיגיפורי כיחד אליש על מיני מחילה וטעב ולכפורי שמע מינות לא יסגי כשמחול הרכבל בעצמו לחוד. אז הנה הראי הזאת מפורשת, אני נמצאת בפה ליועץ. נכון, זה היה כבר עוזר אם רב היה יושב בבית ומוכל, זה היה עוזר הרבה, אבל זה לא מספיק. כדי שלקצב יהיה מחילה גמורה צריך שהוא יפייס את רב, אז רב הלך והמציא את עצמו לפניו כדי שתהיה לקצב מחילה גמורה. ככה מוכיח הפה ליועץ. ככה מסופר שם בגמור עוד כמה סיפורים על המרואים, על רב זיירה ועוד. היה נפלאה לכאורה שאין עליה תשובה,
אבל עוד לא אומר. למשל, אם נמצאים באותו מקום ואומרים מחלנו שם, לא,
למה?
מפני ששם נמצאים באותו מקום, זה לא ש...
אבל זה לא סוף כל סוף, אני לא עשיתי את החלק שלי.
אתה אמרת מחלנו, שם לא הצבא היה שם במקום אחד. ויש עוד משהו, כל העניין זה לעשות שלום אפילו שרבא הוא יסלח לו, השני לא ידע, הוא לא ידע, זה לא שלום.
אז יש לי פתרון אחר, אתה צודק, יש פה עניין להרבות שלום ועוד עניין, אני צריך שהוא ידע, כי כל זמן שהוא לא יודע הוא עוד חושב שהוא עושה את העבירה בזה שהוא שרב ישלח לו מנסאז'ים מחלתי לך, שרב ישלח לו הודעה שליח מחלתי לך, מה הוא צריך ללכת אליו ולהכניס לו לסיכון ולחכות שהוא
יבקש?
או שרב היה הולך אליו לחנות ובמקום לחכות שהוא יבקש סליחה יגיד לו אגמר חסים את טויבה, אני סולח לך, מחול לך, מברך אותך שלך רק נחת ושמחה, ויוצא מהקצה ולא היה קורה כלום. רואים פה שהיה צריך דווקא שהוא יבקש ממנו סליחה, זה מוכרח אותו להיות. למה? כי יש עליך חיוב לעשות את החלק שלך. אבל מצאתי ראיה מהחתם סופר ההפך. חתם סופר כותב ככה בסוף יומה, בסוף יומה,
מה פתאום? זה הכל למען דאמר סריפו חמור, למען דאמר סקילו חמור,
תנן את זו דרש רבי לוזו בן עזריו. רבי לוזו בן עזריו הוא זה שדרש שלפני השם תתארו שיום כיפור מחפר רק על עבירות שבן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. אז למה דווקא רבי לוזו בן עזריו? את זו דרש רבי לוזו בן עזריו, המשנה מדגישה שזה היה דרשה של רבי לוזו בן עזריו. למה דווקא רבי לוזו בן עזריו? כי בזמן שבית המקדש היה קיים לו מצילו שרצחו לבקש מחילה זה מזה בערב יום הכיפורים. חידוש עצום מהחסים סייפה. רב לוזה בן עזריו היה חי בזמן חורבן בית המקדש, אז בתקופה שלו התחדש העניין הזה שצריך לרצות את חברו, כי כל זמן שהיה בית המקדש השפעה של רוחניות של בית המקדש היה כל כך חזקה שזה כבר משפיע שלום בלבבות של עם ישראל, ולכן בזמן שמסמדים שקיים לא מצינו שהוא צריך לבקש מחילה זה מזה בערב יום הכיפורים, כי מטבע הקורבנות בעצמם לקרב הלבבות ולהשלים ביניהם. אבל במי רב לוז בן עזר נחרב הבית, על כן דרש הלכה חדשה שצריך לרצות את חברו בערב יום הכיפורים. אתם שומעים מה אמרת לך? סבל?
רק רבו ביניהם שם.
אתה שואל שאלה טובה? שואל שאלה טובה? המקובל בית המידש קרה בלי להפסנת חינם, רואים שלא עזר. שאלה טובה אתה שואל. שאלה במציאות. אבל כל פנים אומר לך סופר, החיוב הזה לרצות את חברו בערב יום כיפור שנוהגים לבקש, זה התחדש מחובר בית המידש. כל פעם שהבית המידש קיים, בית המידש עצמו, הקורבנות עצמם עשו את ההשפעה הזאת. אתם שומעים חידוש גדול?
זאת אומרת שלא היה, שלא היה בעיות איתם, לא ריבו אחד עם השני.
אתה רוצה להגיד שלא היה מריבות?
אז למה לך בית המקדש? לא, זה משהו, זה בעיה אחרת.
לא, אבל חסם סייבר לא אומר את זה. לקרב הלבבות ולהשלים ביניהם. להשלים ביניהם זאת אומרת, חסם סייבר, היו מריבות. רק הקורבנות כבר עשה שהם ישלימו ביניהם בלי שצריכו לבקש סליחה. עצם הטבע של הקורבן כבר הביא, הוא אומר להשלים ביניהם. אם הוא היה אומר, עושה שאין מחלוקות, אתה צודק, לא היה ראיה לענייננו. אבל אנחנו ספר אומר לקרב הלבבות ולהשלים ביניהם, זאת אומרת שהיה מחלוקות, אבל הקורבנות כבר גרמו שהם יתקרבו וישלימו ביניהם, אז מילא לא צריך לבקש לך בערב יום כיפורים. לכאורה נראה מדברי החתם סופר, מוכח מדבריו, שהעיקר זה להגיע למטרה הסופית שיותר לא יריבו, שכבר לא יקפידו אחד על השני, ואם הקורבנות עושה את זה גם טוב, לא צריך לבקש סליחה. אז כל מה שאני צריך לבקש סליחה זה רק בשביל להגיע לתוצאה. אם כבר מגיעים לתוצאה בלי הבקשת הסליחה שלי, מה טוב? לא צריך לבקש סליחה. רואים פה, לא כמו הפה ליועץ. רבי צלב לאזר. השאלה עכשיו, מה החתם סופר יענה על הראייה לכאורה המפורשת מהסיפור של רב? למה רב? אם ככה היה צריך ללכת אליו, שהוא יבקש ממנו סליחה, תשב בבית, תגיד לו, הרי אני מוכל. למה זה לפני משורת הדין? אם לא צריך, אתה רואה? למה לא היה בזמן שבסמיד השקיים לפני משורת הדין? לא היה כזאת הלכה. בזמן שבסמיד השקיים לא היה כזאת הלכה, כי כבר מילא הם השלימו ביניהם על ידי הקורבנות.
יכול להיות שגם אחת המספר גם מסכים שמעברו ללכת לבקש, ואיזה יותר מה.
אז למה בזמן בסמיד השקיים לא יכול לבקש?
זה כבר מספיק,
אבל
לא
משהו
יותר טוב
אז למה לא היה כזה הלכה בזמן בית המקדש? זאת אומרת, בזמן שהבית המקדש לא ידעו שיש כזה דבר בכלל לבקש לך, לא ידעו, לא היה צריך ללכת לבקש לך. אז למה רב היה צריך ללכת אליו לתת לו שהוא לבקש ממנו סליחה? אומר לכם ספר, מספיק שמגיעים כבר למצב שיש שלום ביניהם, ולכן בזמן שבסמידוש לא היה צריך לבקש סליחה. נכון בסמידוש דרש רב לוזמן עזר ענאי עזר צריך לבקש סליחה. אז הפשט הוא שאין כזמן לפנים משורת הדין. אם מגיעים למצב ששלום ביניהם זה מספיק, נו אז למה רב היה צריך ללכת לקצב? תשב בבית ותגיד הרי אני מוכן. מה אחסון סרבר יענה לראייה החזקה הזאת? אז תראו, יש בזה אריכות גדולה ואנחנו נקצר. יש הלוכה ברמב״ם בסוף הלכות תלמוד תורה שהרמב״ם כותב ככה: תלמיד חכם שביזהו או חרפו אדם בפרסיה אסור לו למחול על כבודו, אסור לו למחול על כבודו, ואם מחל נענש שזה ביזיון תורה, אלא נוקם ונותר הדבר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. אתם רואים מה כתוב פה ברמב״ם? יש הלכה מיוחדת לתלמיד חכם. תלמיד חכם לא מלך שמחל על כבודו, לא עוזר שהוא ימחל. פה לא כתוב שלא עוזר שהוא מוכל, עוזר שהוא ימחל, אבל אסור למחול לבד בלי שהוא מבקש ממני סליחה. כך כתוב פה ברמב״ם, אם הוא פגע בו בפרסיה, היות שיש פה עניין של ביזיון התורה, אז אסור לתלמיד חכם למחול מבלי שהוא מבקש ממנו סליחה. אבל אם הוא מבקש ממך משהו ברמב״ם, עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. אם הוא מבקש מחילה אז כן. אז עכשיו יש לנו פשט חדש ברוב, בסיפור של רב, סליחה. עכשיו יש לנו פשט למה רב היה צריך ללכת. שאלנו למה הוא תשאר בבית, כך מוכר חפל ליועץ ורבי צלב לאזר. לפי דברי הרמב״ם אין שום ראיה משם, אין שום ראיה. רב קיים את הלוכה הזאת שברמב״ם, הרמב״ם לקחת מהגמרא ביומא דף ק"ג, מה אומר? כל תלמיד חכם שלא נוקם ונוקם, ושם הגמרא מסבירה שזה הכוונה, שהוא פגע בו, הרמב״ם מוסיף שזה בפרסיה, אסור לו למחול עד שהוא יבקש ממנו מחילה.
והסיפור היה בפרסיה.
או, אז לפי זה, לפי זה צריך לומר שהסיפור הזה שהיה לרב עם אותו קצב חייב להיות שזה היה פגיעה שהקצב פגע ברב בפרסיה. לפי הרמב״ם זה רק בפרסיה הלכה הזאת, אז צריך להעמיד כדי ליישב, צריך להעמיד שזה בפרסיה, ואז מובן שהוא צריך ללכת אליו כדי לתת הזדמנות לקצב לבקש ממנו סליחה, כי אסור לו למחול לו בלי שהוא בקש ממנו סליחה. זה שהוא כבר שני פירושים בגמרא במייסה של רב, לכאורה הפירוש הזה השני הוא עוד יותר נכון, כתוב ברמב״ם, אלא נכון שהיה צריך להאמין שזה היה בפרסיה דווקא.
אז מה פה אתה קופץ? יש כאילו
זה רק שומע זה לא כתוב,
לא כתוב, לא כתוב מה, באיזה צורה הוא פגע בו, אבל נכון, כדי ליישב לפי אחסון סייפר, שאחסון סייפר, נכון, לפי מה שהביאו של רבי צלב לאזר ושל הפלא יועץ, שלא מועיל לגמרי שאני מוכל לו בלי שום בקשה לסליחה, אז הפשט הוא פשוט ולא צריך להעמיד דווקא שהקצב פגע בו בפרסיה. אבל לפי אחסון סייפר שדייקנו שכן מועיל שאני הנפגע אסלח לו אפילו שלא מבקש ממני סליחה, אז למה רב היה צריך ללכת אליו? אז צריך להגיד כנראה שאותו קצב פגע בו בפרסיה, והלוך היא שאסור לתן חכם לסלוח בלי שמבקש ממנו סליחה. השוור שלי רצה לומר שיהיה בריא, שאפילו אם נגיד שמחילת רב בינו לבין עצמו הייתה מועילה, אבל סוף כל סוף כלפי שמיה הטבח צריך לעשות תשובה על החל שהוא חטא כנגד רב ובזעת המתרחם, הרי יש פה גם חל בין עודם למוקים, ודאי שהחל בין עוד מחבר ונמחק, הרי כל מה שאנחנו דנים פה זה על החלק שמלמדים חבר רוי, שבזה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא סולח עד שלא תרצה את חברו. אבל גם אם אתה מרצה את חברו, אתה צריך לעשות תשובה על זה, בפרט שיש פה גם עבירה של ביזוי תלמיד חכם. רב פשוט, אם הוא היה נשאר בבית ומוחל לו, זה היה מוחק באמת את הבן אדם לחבר רוי. אבל הוא רצה גם לעורר אותו בערב עם ציפור, שהוא גם יתעורר לעשות תשובה על זה. הוא רצה להזכיר לו ולעורר אותו בערב יום כיפור לעשות תשובה על החטא הזה, לכן הוא הלך אליו.
הוא היה עושה את זה עם הרבה אנשים גם כן, חוץ מהרב הקצב הזה.
או, זה רוצה לעורר אותו. תשמע, אנחנו נמצאים בערב יום כיפור, בוא תזכור לעשות תשובה על זה. נכון שאם רב היה נשאר בית ומוכן לו זה היה עוזר לבן אדם לחבר, אבל יש פה גם חטא בנו למוקם, הוא רוצה להזכיר לו פשוט. טוב, אבל עדיין לפי זה יכול להיות שהיה מספיק, היה מספיק אם הוא היה ניגש אליו ואומר לו, מקסים את טוי ואני מוכר לך ולב שלם, שיהיה לך כל טוב. יכול להיות שזה לעניין הזה גם היה מספיק. לאחר זמן מצאתי שיש באחד מספרי השאלות ותשובות של גדולי זמננו, שיש לו תשובה שלמה על השאלה הזאת, והוא לא נגע בכל מה שדיברנו, לא בסיפור של רב. יש שוט דבר יהושע, והוא נשאל בעניין הזה אם מהני מכיל על צער מבלי שחברו ביקש שמחו לו, והוא הביא ראיה אחרת. יש מייסה בגמור בירושלמי, רבי טרפן היה לו שדה שלו, אבל כנראה שרב טרפן הרבה בשדה לא הסתובב שם, הוא היה כל היום בבית המדרש. אבל זה היה שדה שלו. פעם אחת הוא ירד לשדה לכל פירות, והשומרים לא הכירו אותו. מה זה פה? מי זה פה היהודי הזה שלא היה פה לכל פירות בלי רשות? באו והתחילו להקות אותו עם מקלות. טוב, הוא ראה כבר שהוא בסכונה, נמצא במצב סכנה. אז אמר, תלכו לבית של רבי טרפון ותודיעו שיכינו תכריכים. הם ידעו שזה השדה של רבי טרפון, לא ידעו שהוא רבי טרפון. עוד לא היה עוד, לא היה את כל התמונות של רבנים, את כל ה... לא הכירו את ה... איך נראים כל גדולי הדור. אז הבינו שרבי טרפון, אז מיד השומרים השתתחו על פניהם וביקשו ממנו מחילה. סליחה, תסלח לנו. ואז רב טרפן עונה להם ככה: יסי עליי על כל חוטרו וחוטרו דה ונוחס עליי אבין שורי לכן על קדמיו, על כל מכה ומכה שנתתם לי כבר מחלתי לכם על המכה הקודמת. כך כתוב בירושלמי, רב טרפן אומר כל מכה שנתתם כבר מחלתי לכם. אז אומר הדבר יהושע, מה הוא מתכוון להגיד להם בסגנון הזה שאומר כל מכה שנתתם כבר מחלתי לכם? במילים אחרות, אתה לא צריך לקשת לך, כבר מחלתי לכם. אז הוא רוצה לדייק מכאן, הסיפור הזה הוא מביא הוכחה. אתם רואים שאם כבר הוא מחל, אז הם לא צריכים לבקש סליחה? מה הוא אומר? אל תדאגו, כבר מחלתי לך, אתה לא צריך לבקש סליחה אפילו. אז מוכח שכשאדם מוחל מעצמו, לא צריך לבקש ממנו סליחה?
לא נמצאים שם, לא, זה עניין של יום כיפור, למחול ולבקש סליחה.
יום כיפור יש חיוב גמור, יש חיוב שם, אבל זה כל השנה נוגע, כל השנה נוגע. אני שואל את השאלה, אדם שחטאתי נגדו וכבר פעש שלנו מכילה לפני חצי שנה, צריך עוד פעם לבקש, והוא סלח לי בלב שלנו, צריך עוד פעם בערב יום כיפור?
לא, גמר.
גמר. אז פה הם עשו את זה מיד, בגלל שעכשיו זה קרה ומיד ראו שזה היה רב טרפון והרגישו רע, הם השתתחו על פניהם ובקשו ממנו מכילה. אומר רב טרפון, מה, אני כבר מכלתי לך.
אבל מה זה היה פה שהוא תלמיד חכם? שהוא תלמיד חכם כמו אצל רב שם.
או, יפה מאוד.
שמה?
תלמיד חכם, תלמיד חכם לא יכול למכול על כבודו.
נכון מאוד. אתה שואל שאלה טובה מאוד. זאת אומרת, קודם נסיים את העניין של דבר ישועה שהוא מביא את הראיה מפה, שאני חושב שהיא לא ראיה מאוד מוכרחת, כי מי אמר שבאמת זאת הכוונה שלו להגיד כבר מחלתי לכם ולכן אתם לא צריכים לבקש מחילה? מי אמר שזה הכוונה? הוא לא התכוון להגיד אל תדאגו, אני מוכר לכם מחילה גמורה. זה רק ג'ייק טו דיפל, זה רק צורה של להגיד שהמחילה שלי כל כך חזקה שאני כבר מחלתי לכם מקודם. אני לא חושב שזה כזה דיוק חזק הנקודה הזאת, אבל מה שכן זה מה שדודי שואל, איך מותר? הרי אם קודם הלוך ברמב"ם שאסור למחול, אז יכול להיות שזה לא נקרא פרסיה. קודם צריך לדון מה זה נקרא פרסיה. פרסיה זה דווקא בפני עשרה? זה יכול שפה לא היו עשרה שומרים? כתוב שומרים בירושלמי, לא כתוב כמה. אבל הבח כותב על דברי הרמב״ם שאם הוא פגע בתמתחו לכם בפרסיה אז אסור למחול, ואם זה בסתר מותר לו למחול. אומר הרמב״ם, מה זה בסתר? אומר הבח שלא היו עוד שני אנשים. אם היה שני אנשים זה כבר לא בסתר, זה כבר בפרסיה. והוא שתיים ודאי היה פה, כתוב שומרים. אז לכאורה עדיין קשה, השאלה ממשיכה, איך הוא אומר, כבר מחלתי לכם עוד לפני שביקשתם מני, הרמב״ם אומר שאסור למחול לפני שמבקשים.
זה ראיה שמילה זה יותר גרוע ממכה. שראינו שמה בפרסיה למשל, דיברו דברים לא יפים או משהו ככה על הרב. פה נתנו מכות. מכות זה...
רוצה לחלק במכות לפגיעה בדיבור?
פגיעה בדיבור זה מאוד קשה.
מלבים בני חבר ברבים.
לא אמא יש דוקר מכה.
אתה רוצה לחלק בין דיבור, כל מה שהרמב״ם, אז זה חידוש דין, אתה מחדש חידוש עצום, שמה שהרמב״ם דיבר, זה דווקא, צריך לראות את הלושן של הרמב״ם, אם זה נכנס, שביזוהו או חרפו אדם בפרסיה. נו, כשמכים בן אדם זה לא ביזיון בשבילו, זה גם ביזיון. גם בזה, אתה רוצה להגיד שכשמבזים אותו במילים זה יותר חרוף. חידוש.
אל תרחיב את זה,
יש נעש.
גם אפשר להגיד
שצריך לתת במקום, אבל זה מי ידוש אי. אז זה עוד חידוש דין, אבל זה כבר מסתבר מאוד, שכשאני מבזה את תלמיד חכם, כשמבזים את תלמיד חכם בלי שיודעים שהוא תלמיד חכם, אז על זה לא נאמר לו כמו שלרמב"ם. מסתבר שאז מותר לתלמיד חכם למכור. כי אין פה ביזיון לתורה כל כך, כי כשביזו אותו לא ידעו שהוא תלמיד חכם. זה יכול להיות. איי, מסתום הוא היה לבוש כמו תלמיד חכם, רב טרפן.
אם זה כמו היום זה...
או, זו התשובה. הוא שהוא מתרץ טוב. זה מסתום היה כמו היום, שזה של לבושים פרק, זה עוד לא אומר שום דבר. אפילו אמבוג.
זה כאילו בקי אבות שנתו, שם שהזמינו, ראו אחד, שרצו שיבואו להיות רב של העיר.
בפרקובס כתוב... יצאו לך רבי שתדור איתנו ותן לך אלף אלפי כסף. רבי יוסי בן קיסמו, אבל הוא לא הסכים. למה הוא לא הסכים? למה הוא לא הסכים? אז מה אתה אומר? השואל לא מתערב.
הם לא מכירים אותי, רק מה שזכר ופרק ונגמרה, אבל זה לא יש אתם לך
חכם. כזה מקום הוא לא רוצה להיות.
יש לבן.
כן. טוב, עוד תירוץ. הדבר ישוע מפרש, הוא מסביר שם שהמילים האלה שעל כל מכה ומכה כבר מחלתי לכם, הכוונה היא שעוד לפני שהיכיתם אותי כבר מחלתי לכם. וזה כמובן מאוד טוב אם ככה לשון, למה הוא עשה את זה? אני עשיתי את זה כדי שלא יהיה לכם, אני מוכל לכם מראש, כדי שלא יהיה לכם שלם עבירה, להציל אותה מעבירה. תראו, זה גדלות של רב טרפן. הוא התכוון להגיד על כל מכה ומכה כבר מחלתי לכם, עוד לפני שתקעתי כבר מראש מחלתי לכם. יכול להיות, אז אני רוצה גם לענייננו, יכול להיות שבכזה אופן מותר להציל את ההוא מהאיסור כדי לגרום לו שהוא לא יעשה עבירה, מותר לו לתלמיד חכם לחטוא. למשל, תלמיד חכם רואה שמישהו בא לבזות אותו, אם הוא מוכל לו מראש, אולי פה בזה לא דבר.
זה כמו שלא...
הוא מזכה אותו, הוא מזכה אותו שלא יעבור על איסור, כי מראש אני מוכל לו. אז אולי זה הכוונה. שעל מראש כבר מחלתי לו, וכזה מקרה מותר אפילו שאתה מתחלכם.
זה נשאיר ליום כיפור, לערב יום כיפור.
עכשיו, האדמור מצאנז, הרב מקלויזנבורג, רשות שלו דברי יציב, הוא מביא ראיה מאוד יפה, לא מירושלמי, ולא מהבבלי, אלא מ... התורה הקדושה בעצמה. דברי יציב, הרבי מצאנז, מביא ראיה מהתורה, עם סיפור שקרה בתורה. חומש בראשית. יוסף והאחים שלו. אומר ככה. מסופר בתורה בפרשת ויחי, שאחרי שיעקב נפטר, מחמת... סיבה שחזל מסבירים מה פתאום קרה, שהם התחילו לדאוג שיוסף אולי מקפיד עליהם, אז הם באו...
מה
התחננו שהוא יסלח לו ומאוד אמרו ומותר לשנות בני דרכי שלום, שאבא ציווה, אבא ציווה לפני מותו שתסלח לנו. כתוב שם ברש"י שאחרי שיעקב מת הוא כבר לא קירב אותם, כבר לא קירב אותם כמו שאבא שלהם היה חי, הם פחדו שהוא מקביד עליו, זה מוכל בקשר למחילה. בבלטורים הוא מביא בשם המדרש שכשהם חזרו מלקבור את יוסף, את יעקב, אז יוסף עבר בבורב שהם זרקו אותו בזמנו כשמכרו אותו, והוא ברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אז אמרו, וואו, את זוכר לנו מה שעשינו לו, מיד הם הלכו ובקשו ממנו סליחה. אומר הדברי יעציב, מה רואים מזה? עד עכשיו הם לא בקשו ממנו סליחה, כי הם היו בטוחים שהוא סלח, אז לא צריך בקשו סליחה. עכשיו פתאום הם התחילו להתעורר למחשבה שכנראה שהוא לא סלח, הוא מקפיד עלינו. אז הם באו ובקשו סליחה, מה רואים? שרק שהם ראו שהוא מקפיד, כל זמן שהם חשבו שהוא לא מקפיד עליהם יותר כי הוא סלח להם, אז הם לא צריכים לבקש סליחה. מה הם לא בקשו סליחה קודם? סימן שכל זמן שהם היו בטוחים שהוא כבר מחל להם, לא צריך לבקש סליחה.
זה יכול להיות שקלטה ועוד
ככה מוכיח הדברי עצמו, היה יפה לכאורה, הפוך, היה הפוכה, שלא צריך לבקש סליחה, שלא צריך לבקש סליחה. אם אתה רואה שהוא סולח לך, אתה צריך לבקש סליחה. רק כאשר הם התחילו לחשוד, הנה הוא מקפיד עלינו, בטח לא סלח לנו, אז הם באו לבקש סליחה. אם נגיד שזה חיוב, לא משנה אם אתה, לא משנה אם אתה כבר סלחת לי, אני צריך לבקש סליחה, אז למה לא מישהו קודם? ככה מוכיח הדברי יעציב, ראיה יפה. אבל אני חושב שאפשר לדחות את הראיה הזאת, כי הרי הגמור רש"י מביא את הגמרא שלי כאן שמותר לשנות מפני השלום, כי הם השתמשו בשם של אבא שלהם, אביך ציווה לפני מותו למור סנה פשע אבון, ובאמת הוא לא ציווה לפני מותו כזה דבר, מותר לשנות מפני השלום. ככה כתוב בגמרא, מפה זה אחד המקורות שהגמרא מביאה שמותר לשנות מפני השלום. אז אני אומר, קודם הם לא יכולו לעשות את הטרוקי הזה, את הלשנות מפני השלום הם לא יכולים לעשות כל זמן שאבא היה חי. מה הם יגידו? אבא אמר שתסלחנו, אבא פה, שאם יש לו משהו להגיד שהוא יגיד לי. כל זה הם יכולים לעשות רק אחרי שהוא מת, לכן הם חיכו עד אחרי שהוא ימות כדי שיכולים לעשות את זה. אז הראיה לא, לכאורה הראיה היא לא מוכחת, לא מוכחת. זה לא דווקא חייב להיות שעכשיו הם ביקשו מסליחה כי רק עכשיו הם ראו שהוא מקפיד עליהם. מי אמר שזה הסיבה? אולי הסיבה היא כי רק עכשיו הם יכלו להשתמש בשם של האבא, כל זמן שאבא חי לא יכלו להשתמש בשם של האבא בשקר. אז אין ראיה, איך אני חושב?
כל התנהגות שלו הייתה שסליחה, הוא לא התנקם בה.
או, אז זה אומר דברי יציב מוכר שכל זמן שמאיה נראה שהוא בסדר, אתה לא צריך לבקש סליחה, הוא נראה בסדר איתי. מתי הם התחילו לבקש סליחה? כשראו שהוא לא בסדר. איי, למה לא בקשו סליחה קודם? סימן כל זמן שאני תולה שהוא מחל לי, אז לא צריך לבקש סליחה. טוב, אבל למה יעשה? בעלי התוספות בעצמם מקשים, בעלי התוספות כבר מקשים, למה בחיי אביהם הם לא ביקשו, למה בחיי אביהם הם לא ביקשו ממנו מלחילה? והבעלי התוספות מתרצים כמו דברי עציב, כי רק עכשיו אמרו, או, עדיין שנאה תמונה בליבו. אז בעלי התוספות כן אפשר להוכיח את ההוכחה של הדברי עציב. בעלי התוספות שואלים ומתרצים, למה קודם הם לא ביקשו סליחה? והבעלי התוספות מתרצים, כי קודם הם חשבו שהוא סלח להם כבר, רק עכשיו הם מתעורר החשד בליבם שעדיין יש שנאה תמונה בליבו. ככה מתרץ הבעל התוסס. או, אז בעל התוסס מתו, כן רואים שכל זמן שהם חשבו שכבר אין שנאה בליבו, אז לא צריך לבקש ממנו סליחה. בעל התוסס מת יש ראיה. מאיזה מהסיפור, לכאורה, אין ראיה מהחומש, מהתורה. אפשר להגיד כמו שאני אמרתי, שהם פשוט חיכו שעה בימו כדי שיוכלו להשתמש בשם שלו. אבל בעל התוסס שמתרץ אחרת, באמת מתרץ את הסיבה למה הם לא ביקשו סליחה קודם. כי קודם הם לא חשבו שיש סינת...
מה קרה פה שהם כן שמו לב שהוא קצת מקפיד?
הרש"י אומר שהוא כבר לא קירב אותם כל כך.
כי בהתחלה כתוב שלא אתם שלחתם אליי.
או, היה להם סיבה לחשוב שהוא כבר לא מקפיד. היה להם סיבה לחשוב שהוא לא מקפיד. אבל למה הם לא ביקשו סליחה? אבל למה הם אף פעם לא ביקשו סליחה? עכשיו הם ביקשו סליחה? טוב, רגע, הוא כבר פה דקות, עוד כמה דקות. טוב, למה יש אחרי כל זה יש לכאורה ראיה מפורשת, או כמעט מפורש בבח. בוא נקרא בפנים את הלשון של הטור. כתב הטור, ואפילו לא יקניתו אלא בדברים, צריך לפייסו וצריך לילך לו. צריך לפייסו וצריך לילך לו. הטור מוסיף, הטור כותב שאם מישהו הקנית את חברו אפילו בדברים, צריך לפייסו וצריך לילך לו. מה זה וצריך לילך לו? וצריך לילך לו, כותב הבא, מה שכתב וצריך לילך לו פשוט שם במעשים שיראו, וכן כתוב לך יתרפס ורהב רעיך על מה זה צריך לילך לו. הוא מביא פסוק שמובא גם בגמרא, פסוק במשלי שלו, מהמלך אומר לך התרפס ורהב רעיך. התרפס זה מלשון להיכנע לפניו, להתרפס לפניו. אז הכוונה היא שהכניע את עצמו לפני רעיו וימשילו עליו. אז הבח מביא את הפסוק הזה כדי להסביר את דברי הטור, למה צריך לילך לו. למה אני צריך ללכת לאותו אחד שפגעתי בו? זה סוג של הכנעה שאני צריך להראות הכנעה לפניו. מה רואים פה? שיש פה עניין של להיכנע לפניו. לא מספיק שאני יודע שהוא מחל לי. אמנם הפריחודוש כתב, כתב מוהר"ן חביב, שמה שנוהגים בזמננו זה כי יחטא איש לאיש וקניתו בדברים, נכנס אמצעי ביניהם. סליחה. ואז הבך כותב, בהמשך, כותב הבך, ודעת בספר עין יעקב דקדק מלשון הירושלמי, שהחוטא ילך לכתחילה מעצמו לבקש מחילה, והיא לא קיבלו, אז יביא עם אנשים וחוזר לבקש ממנו בפניהם. ודלא כמו שנוהגים מקצת בני אדם לשלוח תחילה אמצעי שירצה לעלוב לקבל פיוס העולב. אז למה יעשה הבך? לא ראינו את הרב. אז מה יעשה הבך כותב שלכתחילה ילך בעצמו ולא ישלח אפילו שליח לפייס אותו, שהוא בעצמו ילך. זה מתאים הבך לשיטתו שמביא את הפסוק לך יתרפס, שהכוונה לך תיכנע לפניו, סלח בעצמך אל תשלח שליח. הפריחודש אבל חולק ואומר, מה הבעיה שישלח שליח? מה הבעיה? כנראה שזה גוף המחלוקת שראינו קודם. האם העיקר זה שהוא יסלח לי, שהוא יתפייס, מה זה משנה אם אני שולח שליח והוא יעשה את העבודה גם טוב? אבל הבח סובר שיש פה עניין שאני בעצמי אעשה פה את הפעולה הזאת שיש בה הכנעה, שהיא חלק מהכפרה על החטא שהוא חטא לחברו. בזה גם תלוי מה שהבח מביא בהמשך. מצאתי המבקש מחילה שפשע כנגדו צריך לפרש בשעת המחילה אותה פשיעה, וכן ניכר. כמו שבוידוי בן אדם למקום צריך לפרט את החטא, כך כתוב בגמרא, אנחנו נפסק להלכה בשולחן ערוך, לכן אנחנו כך מעריכים בכל מיני על חטא על חטא, נכון? הספרדים יש לנו יותר ארוך, כל מיני, מה לא מספיק שיגיד, עשבנו, בגדנו, גזלנו, גזלנו זה גם כבר פירוט, אבל שיגיד באופן כללי, על כל החטאים שחטאנו, אנחנו מתוודים, מבקשים סליחה, אבל מה אומר שצריך לפרט את החטא? אומר הבך, אותו דבר במלוד המחבר, כשאני בא לרצות את חברי, אני צריך לפרט ולהגיד לו מה היה החטא שחטאתי כנגדו. אז פה רואים ממש, בך לשיטה עושה בשלוש נקודות של הבך. נקודה אחת של הבך, שהבך מביא את הפסוק, לך יתרפס לפניו, והוא מביא את הביור דברי הטור שצורך לילך לוי, שזה עניין של הכנעה. דבר שני שאומר שלא מועיל לשלוח, לא טוב לשלוח שליח. דבר שלישי שאומר שצריך לפרט את החטא, כמו וידוי בן אדם למקום. רואים שזה ממש גדר של איזשהו תהליך של הכפורת, כמו וידוי לבן אדם למקום. אז הבך מפורש אוחז, מפורש אוחז.
זה להלכה גם.
זה הלכה?
שצריכים עדיף בלי
שליח. כן, המשנה מביא את זה. בעניין שליחת אמצעי פסק המשנה ברורה, ונכון שילך בעצמו אליו ולא ישלח תחילה אמצעי.
ויגיד לו.
ואם קשה עליו ללך בעצמו תחילה, שישלח מתווך. אבל עדיף, המשנה הוא פסק שעדיף.
אבל הוא אומר שאם הוא יתבייש, אם השני יתבייש, עדיף לו להגיד. זה מעניין. צריך לפדל. שחבר
יתבייש מזה. אם לא שידע שחבר יתבייש מזה, כשיפרע את החטא, אז אי לא יפרע אותו. יש בזה עוד הליכות דברים, יש פה, רק לסיים במייסה שהיה, בעניין הזה, שהחפץ חיים, כשהוא חיבר את הספר שלו הלכות לשון הרע, אז הוא כתב שם, שאם אדם דיבר על חברו לשון הרע, ואז הוא בא לבקש ממנו סליחה, צריך להגיד לו מה היה. אז הסיפור הוא, כך נפסק לו לחבר חפץ חיים, מוביל את זה בשם רבי ניינה. אז הוא הלך לבקש הסכמה לרב סול סלנטר, חפץ חיים הלך לבקש הסכמה על הספר שלו מרב סול סלנטר. אז לא כמו שהיום, שסלנטר בו לפני שאני כותב מכתב, אני צריך לעבור על הספר, לשיר פה ולעבור על הספר. חפץ חיים חזר אחרי כמה ימים, רב סול סלנטר אמר הספר אף לא בפלא. אבל אני לא יכול לכתוב הסכמה, כי יש פה הלכה אחת. אם תוציא את ההלכה הזאת, אני אכתוב לך הסכמה. מה ההלכה? כשהוא בא לבקש ממנו סליחה, אז הוא צריך להגיד לו, צריך לפרט. אומר רבי סול סלנטר, וזה מתאים לשיטתו, אבי תנועת המוסר, אומר רבי סול סלנטר, אתה בשביל לבקש מחילה, בשביל להתנקות, אתה בעצם הולך לפגוע פה עכשיו מחדש, ולפעמים הפגיעה יותר חזקה עכשיו משהו קודם. קודם הוא לא ידע ש... הוא לא ידע שדיברת עליו בכלל. עכשיו אתה בא ואומר, חיים, אני רוצה שאתה יודע מה שאני דיברת עליך. אתה יודע מה שאני אמרת עליך? עכשיו אני פוגע בך. עכשיו אני עושה את הפגיעה. איזה אתר יש לך לפגוע בו עכשיו, כי אתה צריך לבקש סליחה? אז אומר רבי סול סלנטר, אני לא יכול לצאת לסכום על הספר. החפץ חיים אמר, אבל אני לא יכול להוציא את זה, כי זה כתוב ברבי ניינה ככה. וככה נשאר שבספר נפסק כמו הרבי ניינה, ואין הסכומר על שמו רבי סול סלנטר.
הוא אמר לו, תכתוב בהסכומר שחוץ מהסעיף הזה, אז אמר רבי סול סלנטר, בהסכומר לא קוראים, אני לא יכול לקחת אחריות.
ומה זה שאויו? הרב שטיינמן רוצה להגיד שהמחלוקת הזאת בין רבי סול סלנטר והחפץ חיים תלוי בנידון שלנו. האם הריצוי שאתה מרצה את חברך, יש איזה דין של וידוי כזה, יש כזה דין וידוי, ולכן זה מתאים עם הצד שראינו, שאתה צריך ללכת ולפייס, ולא מספיק שאתה יודע שהוא כבר לא כל זה לך, שהוא כבר התפייס ומחל לך, כי יש פה דין של ככה חפץ חיים על פי הרבי ניינה, זה מתאים עם הצד שאומר שאתה צריך ממש דין ללכת לרצות. השאי כן, אם נגיד כמו רבי סול סלנטר שוחז שמספיק כזאת מחילה כללית, אתה לא צריך לפרד, אתה לא צריך עכשיו, זה מתאים עם הצד שאומר העיקר שהוא כבר לא מקפיד עליך, העיקר שהוא מוכל לך, אתה לא צריך דווקא לפרד. אין פה איזה דין של וידוי כזה שאתה צריך שיהיה פה איזה תהליך של הליכה לרצות עם פירוט אחר. ככה אפשר רוצה לומר שזה תלוי זה בזה, אבל יש כאלה שמברים בדעת רבי סול סלנטר שהוא יכול להיות שהוא גם אחז שזה מעכב, אבל אין לך ברירה, נכון? מעכב את הכפרה שלך, אבל אתה אסור לך עכשיו לפגוע בו שוב.
דין באת לומר כן.
אז אני רק חשבתי שאולי זה הגמרא בערך אם שאומרת סיפר לו שנורא, אין לו את הקונה. אמרתי, תן לו את הקונה, הרי אין לך דבר שאומר בפני התשובה. שאלתו, אין לי את הקונה, לא לרבי סול סלנטר הזה. כי באמת בשביל לבקש סליחה, אתה צריך ללכת אליו ולהגיד לו מה עשית לו. אבל אומר רבי סול סלנטר, מבחינת המוסר אסור לך לעשות את זה. לא רק מבחינת המוסר, גם מבחינת הלכה, אתה פוגע בו עכשיו שוב, אין לו אז דברים. אז אין לו תקנה. מה זה עכשיו בדבר שאין לו תקנה?
אתה בסוף, אתה
מתבייש מאוד, לא נגיד. לא, זה השלב שאתה מחויב בזה. אתה מחויב בזה בשביל, כחלק מהכפרה, אתה צריך לעבור את הבושה הזאת ואת ההכנעה הזאת.
בעיה שעשרה ימים זה לא מספיק.
אז כל החכם אינה בושה. מה נפקמינה? אנחנו, לא יודע אם אנחנו נספיק או... הנפקמינה הוא לחזק, להגביר את המודעות. לפחות זה יכול לעזור שבאפס זמן, מחשוב פעמיים, במשך השנה, לפני שפוגעים בבן אדם, עכשיו תשמע, זה כל כך מסובך אחרי זה, נכנסים כאלה שאלות, איך מתפטרים אחרי זה מהפקל הזה, אז זה לחנק את המודעות.
אתה כבר אישור אצלך, אתה כבר תגיד איזה...
טוב, אז למה יעשה, יעזור השם יתברך שאנחנו נזכה לבוא נקיים, טהורים, ונזכה לכפרה, סליחה ומחילה, וקיום הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, מכל חטאי ישראל לפני השם תתורו. ומה שזה מתויב והגודי בפסוק.